שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש של דר העיקר מאת הרב קוק. אמן. והגענו לעמוד נון. עמוד נון, דיבור המתחיל מעשיהם. עוד מעט אני אגיע למדרגה שלך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יעבור. מעשיהם של צדיקים. הם לעולם מחאה חיה נגד זוהמתה של המחשבה הרעה של שכחת השם, שהאנושיות בכללה וכנסת ישראל בפרטה בנכשלים שבה עלולה בכל דור להיות נושקת בה. כלומר, לא צריך לכתוב ספרים נגד אתאיזם, לא צריך מלחמת דעות, יש מחאה חיה. זה לא שלא צריך לכתוב. אבל יש גם ערך עצום לעצם נוכחותו של אדם שאישיותו סותרת הנחות יסוד מרובות. למשל, יש טענה שאומרת הכל אינטרסים. מכירים? יש טענה. ברגע שאתה רואה אידיאליסט אמיתי, אז זה סותר את הטענה. לא צריך לכתוב על זה מאמר להוכיח שלא הכל אינטרסים. מספיק אדם אחד שבאופן ברור וגלוי הוא לא אינטרסנט, אלא אידיאליסט, זה מוכיח. כמו כן גם הטענה שכל חיי האדם הם אך ורק צרכים חומריים, אז זה נדחה מעצם מציאותם של אנשים שחייהם אינם חיים חומריים וכדומה. כן. זה אמירה נוספת. אבל הוא אומר, עצם הנוכחות של הצדיק, גם אם הוא לא מהצדיקים הטהורים, כן? אז לכן אני חוזר פה למשפט. מעשיהם של צדיקים הם לעולם מחאה חיה. זאת אומרת, לא כתובה, אלא חיה. כמו שאומרים שספר תורה חי, לעומת ספר תורה על קלף. כן? שתנית חכם, זה ספר תורה מעליך. אז מעשיהם של צדיקים הם לעולם מחאה חיה, נגד זוהמתה של המחשבה הרעה של שכחת השם. כן, יש הטוענים לשכחת השם. לא צריך אלוהים, אפשר להסתדר בלי זה. החיים, כלומר החיים של חולין מוחלטים. אז אומר, זוהמתה של המחשבה הרעה של שכחת השם, שהאנושיות בכללה וכנסת ישראל בפרטה בנכשלים שבה, עלולה בכל דור להיות נושקת בה, נוקשת בה. טוב, זה דברים פשוטים. האמונה היא המסקנה היותר מזהירה של הלימודים היותר עמים וניסיים המוארים באור עליון. האמונה הכללית בשם השם אל עולם המנהיג את עולמו במשפט ובצדקה. למרות כל המון התלאות המתגלות בחיים, בחיי הפרט והכלל, בחיי האדם וחיי החי, הנה המחשבה העליונה היא מתרוממת עד מרום הרי רעד. כל אשר יתגברו המעצורים לעומתה כן תתגדל ותתקדש. כל אשר יהיה יקר, פדיון העושר היקר של חסד עליון, כן יתגדל כבודו וירבה עוז תפארתו. טוב, אני חושב שהדברים פה ברורים, הם לא אמורים, רק שנייה, אנחנו נטפל את זה. טוב, פה הדברים לא נאמרים באופן, בסגנון פילוסופי, אלא באופן חווייתי. שיש מחשבות רמות, יש מחשבות נמוכות. כן, מה?
בשורה השנייה של הפסקה, אומרת, הנכשלים שבה, נדמה, כנסת ישראל נפרטה, היא נכשלת במחשבה רעה של שכחת השם?
בנכשלים שבה, היא עלולה להיות נוקשת במחשבה של שכחת השם. חבל. הנכשלים שבה, הכוונה, אנשים כושלים, שנפלו מאמונתם הבריאה. כן או לא? יופי. טוב, עכשיו אני חוזר למשפט שהיינו בו לפני שהפרעת. אנחנו כן מדברים כאן באופן חווייתי על מדרגות של מחשבות. יש אדם שאומר, כדאי להיות למשל איש ציבור. למה? יש חניה בחינם. בסדר, זה אמת. אבל זאת מחשבה קטנה. יש אדם שהמחשבה שלו היא ברמה יותר גבוהה, הוא חושב על טובת הכלל. הוא רוצה להיטיב עם הציבור, ולכן הוא רוצה להיות איש ציבור. אז גם פה לגבי האמונות, יש אמונות שמספקות תוכן קטן, למשל, מה שבימי קדם היה אלים לאומיים. לכל שבט, לכל אומה, היה אל משלה. למה צריך אל לאומה? זה טוב, זה קומפקטי, זה מחזק, זה מלכד. ואז יש הרגשה טובה עם זה. מה עם אלוהי עולם? זה קצת גדול עליי.
יש עדיין שאריות לזה.
יש הרבה שאריות לזה, הבאתי דוגמה רק. כן? אנחנו רואים בכל מיני אופנים. מה?
קוריאה הצפונית, אני
אומר. יש כל מיני מחשבות שהן אמנם נכונות, אבל לא מקיפות את כללות המציאות. ויש מחשבה כוללת. המחשבה היותר כוללת היא מחשבת האמונה הכללית של אלוהי העולם עושה צדקה ומשפט. בסדר? אז זה מה שאומר כאן הרב, האמונה היא המסקנה היותר מזהירה של הלימודים היותר רמים וניסיים. זה רומז כאן למדרש על אברהם אבינו שמחפש את ראשית הקוסמוס. שמש, ירח, עננים, רוח, הוא מחפש. כן, זה המחשבה היותר רמה. כן, אני רוצה להגיד משהו. או שכן או שלא, לא... נכון. יש הרבה מחשבות רמות. למשל, איינשטיין שאל את עצמו, מה זה המקום והזמן? כל אחד חושב שאלות כאלה? יש אחד שחושב איך לשלם את המשכנתה.
למרות שהוא לא מתעסק עם להיטיב לאחרים.
לפעמים זה גם כדי להיטיב לאחרים. כלומר, לפעמים כן, לפעמים לא. יש אדם שהמגמה הכללית שלו היא מוסרית, כמו שאתה רוצה. לפעמים יש סתם מחשבה כללית, לאו דווקא מוסרית. מן הסתם. אבל נראה לי שיש לך שאלה שאתה לא בדיוק שואל אותה. נכון? מה היא? טוב. מה? אני עוד לא חזרתי על זה, אנחנו נחזור על זה והכל יהיה ברור. כן.
אולי זה שאלה קצת זדדית, אז אפשר להגיד לא. שהיה פה, הגיע לפה טראמפ, אז היו רבנים במכון שאמרו לברך את הברכה הזאת למלך בשר ודם. האם אנחנו חושבים שזה נכון או
לא? אני צריך רק שכנראה המחשבה שלך גבוהה מאוד. ותסביר לי באיזה מידה השאלה החשובה הזאת מתקשרת למה שאנחנו לומדים.
אז זהו, בסדר, אוקיי.
לא, אני לא הבנתי, כנראה שזה עמוק מדי בשביל.
לא, כי התחלנו לדבר על...
על מה?
על אנשי ציבור.
על אנשי ציבור.
אלים, 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 אלים.
כן, אפשר לדבר הרבה דברים. תבין שכל נושא שאנחנו מזכירים יכול להגיע ל-20 מקומות. האם זה הופך את זה להיות נושא השיעור? אני לא בטוח. למשל, אתה מדבר על אנשי ציבור. אז בואו נדבר למשל על ראש עיריית סינגפור הדרומית, שמן הסתם, הרי גם הוא איש ציבור. ואני שואל את השאלה, איזה שפה הוא מדבר? כי בסינגפור מדברים סינית, אבל השאלה אם זה הסינית המנדרינית, או שזה הסינית של טייוואן. אגב, טייוואן היא אי שהשם הקדום שלה היה פורמוזה. מה? אי. כן, גם זה אפשר לדעת, מה זה אי? ברור? זאת אומרת, לכן, עכשיו, יכול להיות שאצלך הקישור בין הדברים הרחוקים מהנושא הנלמד הוא כל כך גדול, שאתה רואה לנכון לשאול על זה, אבל אני בינתיים, אני עוד לא הגעתי למדרגה הזאת. בסדר? טוב. עכשיו בואו נחזור אם כן לנושא הנלמד, זה כבר מספיק מסובך גם ככה. האמונה הכללית, בשם השם אל עולם המנהיג את עולמו במשפט ובצדקה. אנחנו מרגישים שכאן הרב מדבר על מישהו מוכר, על אברהם אבינו, נכון? אברהם אבינו הוא המאמין הגדול, והאמונות של אברהם אבינו לא יכולות להצטמצם במרחב קטן. הוא רוצה לדעת את הפרינציפ הבסיסי של כל המציאות, והוא גם מעוניין לפתור את הבעיה המוסרית של העולם, משפט וצדקה. כן? זה הדאגות של אברהם אבינו, שם הוא נמצא. לכן גם אמרו על אברהם שהוא האדם הגדול בענקים, כן? מוזכר בספר יהושע, ושם חברון לפנים קריית ארבע, האדם הגדול בענקים. אז אומרים חז"ל, מי זה אותו ארבע שעל שמו הקריה? זה אברהם. אחד מהשמות של אברהם אבינו זה היה ארבע. והוא היה האדם הגדול בענקים. מדוע? כי הוא תמיד שואל את השאלות בענקיותם. יש כמה אנשים כאלה בהיסטוריה, אברהם אחד מהם. בסדר? אז מה שהוא אומר כאן, האמונה הכללית, בשם השם, אל עולם, המנהיג את עולמו במשפט ובצדקה. למרות כל המון התלאות המתגלות בחיים, בחיי הפרט והכלל, בחיי האדם וחיי החי. מה אתה אומר? בעצם רגע, מה אתה מדבר? אלוהי עולם, משפט וצדקה. יש עכשיו אריה שטרף איילה. אריה שטרף איילה, זה מקרה אומנם פרטי, אבל זה מערער את זה שהעולם כזה טוב ויפה. אתה רואה שיש אכזריות בעולם. אז אומר הרב, זה נקרא מכשול בדרך. כן? זה לא שלא צריך לטפל במכשול, אבל זה רק מכשול בדרך. הדרך הכוללת היא שהכל הולך לטובה. כן? הנה, המחשבה העליונה היא מתרוממת. עד מרומי הרי רעד, עד מרומי הרי רעד. כל אשר התגברו המעצורים לעומתה, הנה, מה ששאלת על מעצורים, כן, כל אשר התגברו המעצורים לעומתה, כן תתגדל ותתקדש. כלומר, זה בכלל כלל לגבי מלחמת האמונות והדעות. ניתן דוגמה פשוטה. תורת האבולוציה של דרווין. מכשול באמונה. שתי אפשרויות. או להגיד תורת האבולוציה לא נכונה, ואז אתה כבר בבעיה. כי אם אתה אומר את זה, אם מישהו ישתכנע באמיתותה, יפלת את האמונה. אבל תגיד, לא, אנחנו תמיד נצליח להראות שתורת האבולוציה לא נכונה. זה מלחמת קודש, חייבים להראות את שקריותה של תורת האבולוציה. או, אומר הרב קוק, למה לך מלחמות מיותרות? תקבל את תורת האבולוציה, תמשיך הלאה. כלומר, תתרומם מעל המאבק. לא צריך להיכנס לפרטים. כן, אז מה שאומר, כל אשר יתגברו המעצורים לעומתה, כן תתגדל ותתקדש. זה לא, כי זה גם לא נכון להתמודד עם הפרטים. כלומר, אתה שואל שאלת הצדק, למשל, בעולם. שאלת הצדק איננה מתגמדת לעובדה שפלוני גנב את אלמוני, ולא בעל עונשו. בסדר? לא, ברור שפה לכאורה יש סתירה לצדק, אבל כדי לפתור את הבעיה הזאת, אתה צריך לגרום שאנשים לא יגנבו, לא להעניש את הגנבים. להניש את הגנבים זה מאוד חשוב, אבל זה לא פותר את בעיית הצדק. צריך להגיע לשורש, שאנשים לא יגנבו בכלל. איך לא יגנבו? לא בגלל שיפחדו מהכלא, אלא תהיה הכרה, תפתח את ההכרה של ערך הריכוש של הזולת וכו'. כן? כלומר, תמיד כשאתה רואה מאבק, לראות את המאבק מגבוה יותר. כן? אז מה שאומר, כל אשר יתגברו המעצורים לעומתה, תתגדל ותתקדש. לכן בעצם הרב קוק רואה בכל המעצורים של האמונה הזדמנות לעלות. כן? כלומר, נגיד אם אתה רואה מחסום, אז עכשיו, אז יכול לשמש כמדרגה, לעלות על גבי המחסום. לראות אופק יותר רחב. כן.
נורא חשוב לשתף בפתגם שכתבת.
פתגם שכתבת.
שירד לי ולדעתי.
אה, כן.
על קיר...
רק אתה מסתכן. אתה מסתכן שאצטרך לבקש ממך את ההצדקה של הקשר בין הפתגם ש... לא, בסדר, אוקיי, מה הפתגם?
על קיר... אני חושב, על קיר מחוספס, יותר קל לטפס.
אה, יפה, יפה. על קיר מחוספס, יותר קל לטפס. זה נכון.
או שזה מילה אחרת.
לא, אבל אני מבין, אני מבין. כן, כן, זה ממש הולך בכיוון הזה. כן. אבל מה נעשה עם קיר חלק? מסובן, אה? טוב, גם זה נצטרך למצוא פתרון. נצטרך לקחת כדור פורח, למשל. כן. תמיד לראות מהי הנקודה שמעל שניהם. כלומר, יש לך שתי דעות. במקום להכניע דעה אחת על ידי הדעה השנייה, לראות מהו שורש שתי הדעות, ולאמץ את השורש המשותף. הנה, למשל עם האבולוציה. הרעיון של האבולוציה, יש אנשים שאומרים, זה יסוד באמונה לחשוב שהאדם לא בא מן הקוף, אלא הוא בא מן הבוץ. זה חייב להיות. אם הוא לא בא מן הבוץ, זה לא בסדר. למה? כי זה כתוב בתורה. אפשרות שנייה, לומר בעצם, למה לתלות את האמונה בזה? אפשר לתלות את... הרי סך הכל, השאלה היא, האם יש השגחה או אין השגחה במציאות. נכון? מה שחשוב, זה לא מאיפה בא האדם, אלא אם הקדוש ברוך הוא משגיח על האדם או לא. אז אם אתה בעצם יכול לקבל את תורת האבולוציה, ולראות שמה דווקא יותר השגחה, עוד יותר טוב. איזה יופי, איך שמן הקוף נהיה האדם, איזה השגחה נפלאה. בסדר? זה מבט אחר. אה, נסתדר עם פסוקים. פסוקים, מה, וכי לא כתוב בתורה גם דברים שאסור להאמין בהם, כגון שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא?
אה, משל,
אפשר להגיד, זה לא מסובך. כן? פסוקים. עכשיו, אז זה דוגמה. כן. אז מה שאומר כאן, כל אשר יתגברו המעצורים לעומתה, כן תתגדל ותתקדש. כל אשר יהיה יקר, פדיון העושר היקר של חסד עליון, כן יתגדל כבודו ויתרבה עוז תפארתו. אז בעצם הרב כאן מזמין אותנו למחשבות כמה שיותר כוללות ורחבות. והמחשבה העליונה הזאת, מורשת אברהם אבינו עליו השלום למין האנושי בכללו, באמצעותה של כנסת ישראל, הרי מי לימד את העולם כולו את הרעיון? זה אנחנו. אגב, יש מי שכתב שהעם היהודי לא חשוב. כן? יובל נוח הררי, כתב מאמר, כתב ספר, תולדות המין, קיצור תולדות המין האנושי, האנושות, קיצור תולדות האנושות, שם שאלו אותו, אתה דיברת על הכל, מהאדם הקדמון ועד הטילים לירח. יפה. למה לא דיברת על העם היהודי? בכל זאת שאלה, לא? אז הוא אמר, כי העם היהודי לא השפיע על ההיסטוריה, לא מילא תפקיד חשוב. מעניין. אז שאלו אותו, אבל מה אתה אומר על האסלאם ועל הנצרות? בכל זאת, כמה מיליארדי בני אדם, לא? אז הוא אמר, כשם שאי אפשר היה לניוטון להיות קיים בלי שאימא שלו ילדה אותו. אבל זה לא הופך את ההישגים של ניוטון להישגים של אימא שלו. ההישגים של הנצרות ושל האסלאם הם הישגים של הנצרות והאסלאם, לא של היהדות. למרות שהם נולדו מן היהדות, כמו האימא של ניוטון. דברים האלה אין להם שחר. זה פשוט לא מחזיק מים, מסיבה פשוטה. האימא של ניוטון מעולם לא ניסתה להיות ניוטון. היא לא הבינה כנראה שום דבר בפיזיקה או במתמטיקה. היא לא ניסתה לטעון שהיא עושה את זה. לעומת זה, הנצרות והאסלאם טוענים שהם ישראל. אתה טוען שאתה עם ישראל? סימן שישראל זה חשוב. חשוב להיות ישראל. אם כן, עם ישראל מילא תפקיד משמעותי מאוד בתולדות האנושות. בסדר? לא. נכון. אפשר להגיד שניוטון לא ניסה להיות אימא שלו. אדיפוס, שמדיפוס. כן. עכשיו, אבל מי הסתם שהוא אהב את אימא שלו. עכשיו, אז אומר, הרב כאן חוזר לרעיון הזה, שהאמונה הגדולה, מורשת אברהם אבינו, שהונחלה לעולם דרך כנסת ישראל, האמת, מתגברת היא. ועולה. למרות כל מועשי מוסר שבכל דור ודור המתאמצים להשכיח שם השם ולהשכיח את כל אלוהים הקורא לאדם ממרום שכלו ועומק לבבו. כלומר, נכון, אז יש באמצע, יש כל מיני אתאיסטים ועובדי אלילים וספקנים וכו'. אבל בסופו של דבר, פס היצור של אברהם אבינו עובד טוב. הולך ומתקדם. המתאמצים להשכיח שם השם ושוכחי ומשכיחי שם השם עוברים כצללים, מתגעלים בגסות החיים הבהמיים כדי סובעם, ומפרים פה ושם מנוחת ישרי לב כפי אשר יעלה בידם, כלומר לפעמים יש דתלשים וכו', וכפי אותה המידה האלוהית הנותנת גבול גם לגרוע שבמידות הרעות להיות עושה את תפקידה בפיהם במעשה ובכתבה. כלומר, יש תפקיד גם לעוברי עבירה וגם לכפירה, לכופרים וכו'. אז הם ממלאים את התפקיד. רק שהם לא מצליחים להפוך את הקערה על פיה. כלומר, האמונה המונותאיסטית היא זו שמנצחת, היא זו שלוקחת, עד עצם היום הזה, למרות כל הניסיונות להמעיט את ערכה ולהשתיק את קולה. בסדר? זאת היא עובדה. בינתיים, כלומר, זה לא מוכיח כלום, אבל זה עובדה. כציצת נובל, הם עוברים ונובלים באין זכר לטובה, ועם זמנם שם רשעים ירכב. אין זה פסוק. זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירכב. פסוק במשלי. והדעה העליונה, המתגברת ועולה לרגלי הזוהר היותר עליון של השכל האנושי ורגשו הטהור, מצד נשמת האלוה אשר בקרבו, היא כובשת את מקומה בלבבות, למרות כל הקטנות של הלב האנושי לעומת רוממותה וגדולתה של המחשבה האלוהית הגדולה. אמנם, יסוד קיומו, אגב, היה אחד מגדולי הפילוסופים באירופה, שמו עמנואל קאנט, שהתפרסם בגלל, בין היתר, המסקנה שלו שההכרות האנושיות של זמן ומקום הן סובייקטיביות, היה אדם מלא באמונה, והיה מתפעל בילדותו משמו. קראו לו עמנואל, עמנואל קאנט. אמנם הוא דיבר גרמנית, אבל הוא ידע גם עברית, והוא מאוד אהב את המילה עמנואל, כי זה אומר שהאל עמנו. זאת אומרת שדווקא הפסגה של הסובייקטיביות הפילוסופית מגיע לשחרור של המושג האלוהי בתארתו. אני מסביר את זה כך. תאר לעצמך שאתה רוצה להוכיח את מציאות האלוהים באופן מדעי. אז אתה משעבד את אלוהים למדע שלך. ברגע שהגעת למסקנה שהמדע אין ביכולתו לגעת בשאלה הזאת, אז המושג של אלוהים הוא מושג משוחרר מן המדע. ואז זה מושג טהור, שבלתי משועבד, לא להישגים המדעיים, ולא לשכל האנושי, ולא כלום. וזאת המעלה של הכישלונות האלה. הכישלון להסביר. עד כאן להיום, שלום.